השקט הזה?
תודה. טוב, השיעור האחרון היה לפני שבועיים, אני לא אוקיי. מי יזכיר לנו מה הכתב של השיעורות בפעם האחרונה?
לא שלא יודע.
אני יודע, שאלה אם אתם יודעים. מי יזכיר לנו? חצרות, סיפור המקראי. תכף נמצא אולי משהו שמוצא. דיברנו את הסופיים של החזרות, את המקרים שבהם יש חזרות לכמה סוגים, והתחלנו להדגים חלק מהסוגים האלה. אני לא יודע מה התגמנו ומה לא, אבל מיד נברר. עכשיו, נכון, זה דיברנו, צו לשליח שמה? דיברנו על זה? דיברנו. קראנו את הרמב"ן? כן. רמב"ן בפרשת קורח, שאומר שלפעמים הקדוש ברוך הוא התורה מעריכה בצו השם ומקצרת בצו משה, ולפעמים עושה ההפך, ולפעמים אפילו משמיטה את אחד מהם. לא קראנו? בטח שקראנו. זה לא כל כך חשוב לדבר הזה. הסעיף הזה זה לא, הרמב"ן כבר עמד בפרשת קורח על כך שבדרך כלל כשניתן צו לא חוזרים עליו פעמיים מילה במילה, כי אין טעם. כלומר, פעם הצו ניתן לשליח, לנביא, ופעם הנביא מעביר את הצו. זה לא חייב להיות תמיד נביא, אבל בהרבה מאוד מקרים זה נביא. ופעם שנייה הנביא צריך להעביר את הצו לעם ישראל או למישהו שאליו מופנה הצו. אז בדרך כלל הצו לא יינתן פעמיים, אלא או שהוא יינתן פעם אחת ופעם שנייה אנחנו נצטרך ללמוד על כך, או שהוא יינתן פעמיים אבל פעם אחת באריכות ופעם אחת בקיצור. מה באריכות ומה בקיצור זה יכול להתחלף. השאלה שנותרת לשאול לגבי הסעיף הזה זה למה התורה בחרה באחת האופציות שהיא בחרה? כי סך הכל כמה אופציות יש לה? לא התורה, זה יכול להיות גם הנביא. כמה אופציות יש בעניין הזה? ארבע, להשמיע את הצו מאת השם לנביא ולהימנע בכלל מלחזור עליו פעם שנייה, להשמיע את דברי הנביא לעם ולהימנע בכלל מלכתוב את הצו המקורי, או לכתוב את שניהם ולקצר בזה ולהאריך בזה, או הפוך. אז יש ארבע אפשרויות. לכן תמיד צריך לשאול מדוע המקרא בחר באפשרות זו ולא באחת מהאופציות האחרות. אבל אני חושב שזה לא זה הנקודה. עוד משהו בקשר לצו, דיברנו על צו ותיאור הביצוע. דיברנו על זה? דיברנו. מה? זה למשל תיאור מלאכת המשכן, אחר כך תיאור הביצוע, זה גדול. התגענו על זה עם ה... מה? זה היה מספר 3. עכשיו זה מספר 2, זה לא ישבור אותם. התגענו את זה עם אלישה והאישה אשת אלמנת בין הנביאים. גם, יופי, אז אין לנו מה לדבר. כלומר, כאן צריך לדון בשאלה למה בכלל מתואר ביצוע? כי יש לנו הרבה מקומות שהביצוע מתואר זה שתי מילים, זה ויעף כן. הרבה מאוד פעמים, ויעף כן או וכדומה. למה מתואר ביצוע? אז עכשיו ככה, אם הביצוע תואם את הצו לא עוד, אבל שכמעט אני לא יכול לתת לזה דוגמה. שמתארים את הביצוע ויש התאמה של 100% במצב הביצוע. אבל יכול להיות שיש דבר כזה, אני לא זוכר דוגמה, אבל אם יש דוגמה כזאת, אז מה אסבר לה? למה התורה מעריכה? כדי להראות את הנאמנות הגמורה בביצוע ואת הנאמנות שמגיעה לפרטים במלואה. אבל כמעט אני לא יודע אם יש דבר כזה. לא, ביד כן זה לא חזרה. ביד כן זה בדיוק להפך. אני שואל, כשכתוב עשה עושה כך וכך א' ב' ג' ד' ויעץ א' ב' ג' ד' ויש האריכות עצומה במקום להגיד ויעץ כן אתה שואל למה זה כתוב למה, למה יש חזרה ואז התשובה היא אבל זה נדיר מאוד אני לא זוכר אותי לדוגמה אחת בדרך כלל התיאור של הביצוע איננו זהה לצו או שמשתנה הסדר או שפרטים מסוימים נופלים או שתמיד אתם יכולים למצוא הבדלים וזה כמובן בא לעורר את המעיין לשאלה למה? ואז מה התשובות שיכולות להיות? מה? מה? למה, למה הביצוע לא תואם את הצו? מה? ברוב המקרים, או בהרבה מאוד מקרים, המשמעות של זה זה שהמבצע לא היה נאמן לצו. זה חשוב מאוד להבנת הסיפור, שהמבצע עשה את הצו ב-80%, 90% או 50%. זה חשוב לדעת מה הוא לא עשה, ולמה הוא לא עשה. ואם הוא נענה באופן עקרוני לצו, למה הוא עשה סלקציה בפרטים? מאוד חשוב. לפעמים התשובה היא בדיוק הפוכה. חוסר הנאמנות לצו, חוסר הנאמנות של המבצע, מידע על סופר נאמנות לצו. כי לפעמים הנסיבות מחייבות את השינויים. ואז אתה רואה שהמבצע הוא לא אוטומט. שעושה מה שאומרים לו בלי להתחשב בנסיבות המשתנות, אלא להפך, הוא פיקוד נאמן שעוד מקיים את הפקודה על פי רוחה. דוגמה לזה, שמישהו לא עושה בדיוק כמו שנצטרה ומשבחים אותו, במשהו גדול שדיברנו עליו לאל, בצלאל. הוא לא עושה בדיוק בסדר שנצטרה, אלא בסדר אחר, וחבל משבחים אותו על כך, ואומרים בצלאל הייתה. אז לא תמיד חוסר התאמה בין הצו לביצוע הזה לרעה לפעמים זה לטובה, צריך לדון בכל מקרה לגופו, אבל על כל תמיד צריך לדון המקרה הבא, המקרה הקלאסי הייתי אומר זה תיאור הכתוב, האובייקטיבי ואחר כך דיווח הייתי את ומתארת את מה שקרה ותמיד זה מנקודה כספית שלה סובייקטיבית ומאוד מעלף ומאוד מעניין ולפעמים הסיפור תלוי בהבדל שבין האובייקטיבי לסובייקטיבי לפעמים ציר העלילה מבוסס על השוני שקיים בין זה לזה או על כל פעמים יש בשוני הזה ללמד הרבה מאוד על מהלך הסיפור על הדמות עצמה קל להתיין את הדמות בהתאם למה שהיא אומרת זה, הייתי אומר, זה הדבר הנפוץ ביותר בחזרה המקראית ומשהו דומה לזה מה? לא סיפור כתוב, אלא זה כמעט הפוך, תמונת ראי של סעיף 3 זה ציטוט דבריו ציטוט לפי הכתוב וחזרה לציטוט, אדם מדבר, והתורה מצטטת אותו וחזרה לציטוט, נו, חזרה מדיני זה יכול להיות מפי המון גורמים יכול להיות אותו אדם מצטט את עצמו זה יכול להיות מישהו אחר בסיפור מצטט אותו כן? ולפעמים יכול להיות שהכתוב מצטט אותו אם הכתוב מצטט, זאת אומרת, מה שאמרתי, זה תמונת ראי של הדבר הקודם. כלומר, הדיבור של האדם עצמו הוא סובייקטיבי. אחר כך הכתוב לכאורה מצטט אותו באופן לא בכניבי, ואתה רואה שאין התאמה, זה דבר נדיר מאוד, וזה קיים גם בתנ"ך. כשהכתוב מצטט אדם, אבל לא מצטט אותו בצורה המלאה שהדברים הובאו בהתחלה. כפי שהאדם עצמו דיבר בלשון בפעם הראשונה. אבל בדרך כלל החזרה לציטוט היא לא בלשון הכתוב, אלא החזרה היא בלשונם של אנשים אחרים, אפילו אותו אדם עצמו מצטט את עצמו, אבל לא אותו דבר. עכשיו, אלה שני הסעיפים, ויש 5 ו-6 שלא נדבר עליהם גם היום, אלא רק בשיעור הבא. אמרנו מה הם, נכון? סדרת פעולות או סדרת אירועים שחוזרת על עצמם, זה דברים הדבר שונה. אנחנו נקדיש, טוב, תפתחו רגע, מה החזרות הגדולות של השבת. הנושאים. אנחנו לא נדון על זה עכשיו, אלא בהערה ככה לסדר, כי זה לא בדיוק בסיפור המקראי. תורנות הנושאים זה לא בדיוק סיפור, זה חלק מתיאור המשכן וחלוקתו, זה שייך באמת לחזרה של פרשיות המשכן. מי הפרשן על, על הדף, על המקראות הגדולות שעסק בשאלת החזרה הפנטסטית הזאת, 12 פעמים חוזרים על אותם דברים, ואחר כך עוד מסכמים את זה, כדי שלא יהיה טעות בסיכום, אז גם עושים לך את הסיכום של כל השניים עכשיו. מי הפרשן שעמד על כך? הרמב"ן. הפלא הגדול הוא שעד לרמב"ן הפרשנים לא התקשו בכלל בשאליו. לא רש"י, לא אבן עזרא, לא רע, לא חזקוני, לא הרבה מאוד פרשנים עמדו, הסתכלו, קראו את זה בשבת יחד איתנו, לא חשבו שהם צריכים להסביר מה קרה. וגם הפתרון של הרמב"ן הוא לא כל כך על פי פשוטו. שמה? כל אחד הייתה כוונה, מי שכוונה, זה יותר משהו מיסטי כזה. אז מה הפרשנים? כן. אז כדאי לקרוא בעניין הזה את פסוטו בספר שמו, בתמשל לספר שמו, בעניין החזרות במלאכת המשכן. מה שפסוטו כותב מתוך התבוננות במקרא בשלמותו ומתוך השוואתו לספרות קדומה בת אותה תקופה, בספרות עתיקה של עמים במזרח הקדמון, שהחזרה הזאת הייתה חביבה מאוד בעיני האדם בן תקופה קדומה. זה היה בשעות של חגיגיות, בשעות של רוממות הרוח, החזרות האלה רוממו את רוחו ונתנו תחושה של רגע חגיגי. לנו זה, כאנשים מודרניים, זה לא נראה מובן. מה יש לחזור? אפילו בזמן חגיגי. כנל, 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 כנל. זה לא תחליט 12 פעמים כנל. להגיד 12 הנשיאים, לפרט את שמותיהם, כולם הגיעו כך. אבל הטעם הספרותי, בימי קדם לא היה הטעם הספרותי שלנו, ותחושה, כשנפגשו בחזרות, הוא אומר את זה על מלאכת המשכן. זה היה ביטוי לחביבות הדבר שחוזרים עליו, כמו שרש"י אומר בתחילת במדבר, שמרוב חיבתן מונה אותה על כל שעה. אז אותו דבר, לא רק חיבתם של עם ישראל בעיני הקדוש ברוך הוא, אלא חיבת המשכן בעיני עם ישראל, חיבת הקורבנות של הנשיאים בעיני עם ישראל, מתוך חיבתם הוא חוזר עליהם. זה דווקא החזרה שקוראים לה חזרה סטריאוטיפית. כלומר, חזרה מדוקדקת, אותה תלמיד שחוזרת על עצמה, אנחנו מספיקים בזמן של החזרה לעיין בכל הפרשנים על מה שלפני הנשיאים והנשיאים, והם, הקורא הקדמון, היה הרבה נחת מזה שחוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא היה מתרומם מנשיא לנשיא, הוא היה מתרומם על כנסי החגיגיות. אני אומר את זה קצת בציניות, אבל זה לא ציני, אני אומר בציני. לא רק פסוטו הרגיש בזה, אלא כנראה כל הפרשנים שלא הקשו את הקושייה, הם פשוט לא הקשו, כי זה היה נראה להם, הם היו, עדיין היו חדורים באופן טבעי. בלי להשוות את זה לספרות עמים אחרים באותה תקופה, הם היו חוזרים כנראה בתחושה שזה בכלל לא בעייתי בפשט, שחוזרים 12 פעמים על קורבנות הנשיאים או שחוזרים על מלאכת המשכן 3-4 פעמים. זה היה נראה להם מאוד מאוד פשוט. אז אם לכם זה לא נראה פשוט, אז אתם צריכים לדעת שהחיסרון הוא בכם. אל תהיו מודרני. כן. אבל למה אתה אומר פרימיטיבית? אתה שמעת על מלאכת המילה
פרימיטיבית?
כי דיברה התורה בלשון בני אדם, בלשון בני אדם שהדורה התורה דיברה היא כמובן לא הלשון של מעריב בידיעות אחרונות, אלא הלשון של אותם ימים. האם אתה שם לב שתורה מדברת בבב ההיפוך, עתיד מהופך, עבר מהופך, אתה מדבר עם זה בסגנון כזה? לא, אז למה התורה מדברת עם וו היפוך ולא מדברת כמו בעברית של ימינו? כי כך דיברו אז, זאת התשובה. התורה ניתנה בלשון בני אדם, לא מספיק להגיד את זה. התורה ניתנה בלשון בני אדם בעת שקיבלו את התורה. אז זה לא דבר פשוט, זה צריך להגיד פה. חשבתי שזה מובן מאליו. זה הפתעה.
זה
הפתעה. מה זה קשור לנצח? הנצח הוא התוכן, אבל מה קשור לנצח? אנחנו נראים עכשיו לסגנון. אבל הבנתי מה שאתה, לא, ממש זה אני מבין מה שאתה אומר. כן, כולם אמרתי שאין משמעות פנימית. יש רבדים, יש רבדים בתורה, ועד יותר, יש רבדים בתורה, שזה צירוף שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אש שחורה על גבי אש לבנה, ספירת אותיות במחשב, כל מיני רבדים, לא, אני לא משווה את זה, חלילה, סתם, יש רבדים, שזה לא, שיש כזה סודות מרומדים גדולים ונשגבים, שאנחנו קטנים מלהבין אותם. כי אין לנו איך כמו נסתרות. אנחנו שואלים מה המשמעות בפשט. בפשט המשמעות היא כמו שאמרתי. הבעת תחושת החגיגיות והרוממות של הרגע שבו הביאו הנשיאים את קורבנם, מובעת על ידי חזרה מדויקת כמעט לחלוטין 12 פעמים. וככל שהדבר חביב יותר וגדול יותר בעיני התורה, כך גם גדולות חזרותיו. בלי ההזדקקות למה שאומר הרמב"ן, בשביל זה צריך חלק מנסתרות. והרמב"ן אומר שכל אחד הייתה כוונה אחרת. אבל מה הכוונה? איך נדע מה הכוונה? תן לי 12 כוונות של 12 הנשיאים. זה לא כתוב בתורה, נכון? אפשר גם להבין מה הייתה הכוונה של כל אחד מהנשיאים ממה שכן כתוב בתורה. אלא על פי קוצי קוציהם של האותיות ותגיהם. אבל זה אנחנו לא יודעים לקרוא. אז על כורחנו שדברי הרמב"ן נשאלו בפשט וקיבלו תשובה שלא על פי הפשט. אני חיפשתי תשובה על פי הפשט, ובעצם מה שאמרתי שאין בכלל קושייה. עכשיו, הדבר הזה שאתם מופתעים מזה שהתורה דיברה בלשון בני אדם של אותה תקופה שבה ניתנה התורה, מה אתם רוצים שהיא תינתן באיזה לשון? התורה חייבת להינתן בלשון אנושי. עכשיו, הלשון האנושית עוברת כל הזמן שינויים. אנחנו לא מדברים היום בלשון המקרא. הלשון שלנו היא בנויה שכבות, היסטוריות רבות מאוד. מתקופת המקרא, שגם בה יש כמה שכבות לשוניות, דרך לשון חכמים, עד ללשון ימי הביניים, כולל לשון העת החדשה, חייה, השכלה, ולשון הסופרים העבריים הציוניים. העברית שלנו בנויה, כולל העברית המודרנית העכשווית ביותר, כאילו וכזה. והשפה כל הזמן עוברת שינויים. אתם מדברים בשפה שונה ממני כבר, כי אתם דור אחר. ולא תמיד אני מבין מה אתם רוצים. לא, אני מתכוון שאתה, לא, אני מתכוון מבחינה מילולית עכשיו. אז היו כמה דוגמאות מעניינות, ויש לי גם כמה דוגמאות מעניינות. השפה השתנתה. אחד המוקדים לשינוי השפה זה צה"ל. בצה"ל כל הזמן מייצרים מילים חדשות. המילים שאנחנו השתמשנו כשהיינו חיילים לפני 20 וכמה שנים, הם לא מילים שהיום משתמשים בצבא קבע. בצבא הסדיר. מילים אחרות, מונחים אחרים, אפילו לאותו דבר עצמו. באו פנים חדשות, באו לכאן. מה? אני שומע כל מיני מילים, אני שואל את הבן שלי, מה זה? סך הכל, בסיס טירונים, הפך להיות באח. לא יודע מה באח, לאן באח הוא, ותראה מה באח הוא. מה היה הדרה בבסיס טירונים? לא, עכשיו זה בסיס אימון חטיבתי, זה יותר יפה, זה מהראשי תיבות, זה כמו חצת באוזנה. אבל זהו, יצרים מילים. מה עוד? אז זהו, אז עכשיו השאלה היא זאת. מכיוון שהתורה צריכה להינתן בלשון בני אדם, את לא יכולה להינתן בלשון בני אדם, כי הלשון של בני אדם משתנה כל הזמן. היא חייבת להינתן בלשון בני אדם מסוימת, נכון לזמן מסוים. זה גורם לצורך לפרש את התורה. כי אם היינו חיים בזמן נתנת התורה, היא הייתה כנראה מאוד פשוטה לנו. אבל הצורך לפרש נובע ממה, בגלל שאנחנו באים עם הרגלי הלשון שלנו, וההבנה שלנו, והמושגים שלנו, ובכלל לפרש את התורה שניתנה בלשון בן אדם שלפני אלפי שנים. לא, כן, אבל גם זה משתנה. לשון הספרותית של היום, היא לא לשון הספרותית של לפני 3,000 שנה. אז אני לא מבין מה המתנימה. כן.
אני אמרתי
שאני
מדבר
לך
את
המתנדים ומורים נוסקאות, למה לא קוראים לבני דורו, אפילו לא... אני לא מדבר לבני דורו. זה עכשיו, אפילו השנים
לא עובדים
לנו לשעת... אתה יודע כמה זמן עבר מדוד ובני דורו עד הראשונים?
לא, אני... אני מניח, אם ראיתי לרבן, אני צריך לפעול את...
אדם בן דורו של דוד ידע, הבין יותר את המבנה ואת המהות ואת הדרך להבין, לחדור למשמעות הפנימית של מזמורי תהילים יותר מאשר ראשונים. אין לזה שום ספק, יותר ממני. שהם לא היו קיימים בזמן ההוא. יש לך טעות. אני לא צוחק, אני אומר לך, יש לך טעות. זה שלא היה לוח ולא עשו טבלאות מבני ולא, אבל היה תחושה פנימית הרבה יותר ברורה. למשל, הנושא שאני עבדתי איתכם עליו לאחרונה, המילה המנחה. אין ספק שהמילה המנחה הייתה בזמן המקרא דבר ידוע, אמצעי ספרותי הסכמי בין הכותב לקורא, שהקורא ידע שמאותתים לו על הנושא באמצעות מילה שחוזרת 7, 14, 21 פעמים. מה זה, זה לא דבר שצריך מחשב כיף בשבילו, היום אולי כן, אבל אז לא. לא, לא, לא תחושה פנימית חשובה פה, חשוב פה, כן, חייב להיות פה איזשהו משהו אובייקטיבי כדי שהקורא יהיה לו אמצעי לדעת האם זה סתם מילה שבמקרה קצת, או שפה באמת מאותתים לו משהו, איך הוא ידע את זה? לא, זה בכלל לא מדובר על תחושה פנימית, זה מדובר על הסכם קבוע בין הכותב לקורא. שאני אדע, אם אתה מעוניין להותת לי משהו באמצעות מילה מסוימת, אני אדע שאני עומד על קרקע מתוחה. איך אני אדע את זה? על זה שההסכם בינינו שזה יופיע 7 פעמים. הבנת אותי? וזה היה ידוע כנראה לקוראים בתקופת המקרא, וזה נעלם מעיני הקוראים היותר מאוחרים. וזה חוזר היום, ברוך השם. אנחנו חוזרים אחורה, אנחנו מתקדמים אחורה. זה קצת יותר מורכב ממה שאני אומר לכם עכשיו, אבל בואו נחזור לנושא שלנו. חזרות? אז זה החזרה הגדולה של פרשת נושאו. איזה עוד חזרות יש לנו בשבת הזאת? לא שומע? לא שומע? לא, חזרות, אני מדבר על חזרות. בסוטה, לא, זה... בסיפור, איפה יש לנו סיפור שבשבת קראנו אותו יש לך חזרות? בהסדרה כמובן תחו אנא תמכו בספר שופטים ולבין, אני רק רוצה להגיד לכם איך כמעט בכל מנות, אין מנות מהנושא של חזרה במקרא, ומי שלא שם לב לזה מאבד הרבה טובה שצפונה לקורא המאיים בעיון ושם לב לחזרות. בספר שופטים פרק י"ג מסופר על התגלות המלאך למנוח ולאשתו, קראנו את זה בהסתרה, אלא אם כן הייתם עסוקים בבירור הכוונות של הנשיאים ואז לא הספקתם להגיע להסתרה. וכך כתוב, ויהיה פסוק ג', ויהיה המלאך ה' אל האישה ויאמר אליה, הנה נא את עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן, ועתה ישמרי נא ואל תשתי יין ושכר ואל תאכלי כל טמא, הנה חרב יולדת בן ומורה לא יעלה על ראשו, כי מזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. זה הצד. ותבוא אישה ותאמר לאישה לאמור, איש האלוהים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שהגיעו אי מזה הוא ואת שמו לא יגיד לי. והיא אומר לי, הנה חרב יולדת בן ואתה אל תשתי יד ושכר ואל תאכלי כל טומאה, כי מזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. קודם כל איזה סליף עולה ממשך את החזרה הזאת? מה? לאיזה סליף פה בלוח?
ארבע,
גם אני חושב. ציטוט בפי הכתוב, הכוונה דברי מלאך השם, ואחר כך חזרה על הציטוט הפעם מפי אשת מנוח. לא לראות את זה כצו לשליח וכו', כי הצו פה ניתן ישר למי? לנמען. לא חוזרים פה על הצו. זה אוסני נימן, אין פה שליח. הצו ניתן ישר ממלאך השם לאישה שצריכה למלא את הצו, והיא מצטטת אותו באוסני בעלה רק מתוך התרגשות ורצון לידע את בעלה למה שהיא מצטלתה עליו, נכון? אז זה שייך לסעיף 4, ציטוט בפי הכתוב וחזרה על הציטוט מלשון אחת הדמויות. עכשיו בואו נמתוק, האם היא מצטטת בדיוק את מה שנאמר לה? האם היא משנה? מה היא עושה עם זה? בואו נבדוק. א', לא, תרגיל קצר. למה אתה מתחיל מהאמצע? מהסוף כמעט. מה?
שעת הסדר.
לא, לא משנה את הסדר. א', ההבדל הראשון, תלכו... רבותיי, תבינו. תבינו, כמו במילה המנחה אמרתי לכם, אתם צריכים שזה ינצנץ לכם, אז בחזרו אתם צריכים ישר לראות את דברי המלאך בטור מימין, ושורה מול שורה את דברי האישה בטור מצד שמאל.
למה משווים
למה? אישה חזותית.
מה משווים למה? דברי
האישה לא... משווים את דברי המלאך לאישה, לדברי האישה לבעלה.
כן, בסדר.
אבל מה זה ראשון? בדיוק, היא מחסירה את המילים, איזה? איננה, את עתרה ולא ילדת. ומתחילה ישר מאחר כך, נערית, וילדת בן. היא נחרה ויולדת בן. היא מתחילה ישר מהאמצע. מה ראתה?
בעלה יודע
שיקרה.
לא צריכה
להגיד. היא מתנהלת,
אני
לא יכולה להגיד. אתה אומר, זה פשוט מיותר. כמו עם המברק והחלמאי. מכירים את הסיפור? מה היה? בעלה לא יודע שיקרה? הם היו אצל רופא נשים וקיבלה קביעה שיקרה וקופת חולים לא יכולה לממן לה תוכנית לפוריות. אז מה יש עליו לבעלה? הכל כבר בתיק הרפואי. אולי הפוך. מה יכול להיות הפוך? היא לא רוצה להגיד לבעלה שהיא עקרה. להפך, היא באה ועושה לו שהיא תלד. כלומר, שהיא בעצם לא עקרה. נכון, היא לא ילדה כמה שנים. מי יודע מי השם? אולי הבעל השם והבעל עקר? אולי היא עקרה? אולי זה בעיה טכנית? אולי מי יודע מה? אז מה, היא צריכה להסגיר את הסוד האינטימי שהיא שמעה ממלאך השם שהיא אישה עקרה? מה? אוקיי, אז עכשיו אפשר להגיד שהיא מסחיתה בנס, זו המסקנה שלך. קודם כל, על השאלה מה היא ראתה להוציא את המילים מונח הכרה ולא ילדת, הנה את הכרה, לא יודעת תשובה, היא לא רוצה לדבר בגנותה. בייחוד שאין טעם לדבר בגנות הזאת כי זה עומד להסתיים. אז ישר בא עם הבשורה, הוא אמר שהיא נחרה והיא יולדת בן. הוא אומר שזה ידוע. אשתו הקרב לא ילד, אז הם מספרים לך. מי אומר שמנוח יודע את זה שאשתו הקרב? הוא יודע שהיא לא ילדה, זה ברור שהוא יודע. אבל מה, הוא יודע למה? אולי, יכול להיות, אתם יודעים מה, אוקיי, אני מוכן. היה פה ויכוח, ממש אמרו כאן שתי דעות הפוכות. דעה אחת אמרה, הרי ודאי מנוח יודע שהיא הקרב, אבל כתוב, הוא קרא את זה בפסוק א', ולא א', זה פסוק ב', אז הוא בוודאי יודע. אז לכן היא פשוט ויתרה על זה, כי זו אינפורמציה מיותרת, מה הוא יודע שהיא הכרה. ודעה שלי, זה בדיוק הפוך. אז צריך להתלבט בין שתי אפשרויות ולהחליט, אבל אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. כשאני שואל מה ההבדלים, אי אפשר להתעלם מזה שזה ההבדל הבולט הראשון. שתיים. אני שואל את זה עקרוני. אין, שאלה את זה עקרוני. אני שואל, כלומר, כל הבדל הוא בחזקת עקרוני עד שיוכח שהוא לא עקרוני.
ניואנס
קטן, קטן. אולי אתם יכולים להגיד, אני לא יודע מה העקרוניות שלו, אבל קודם כל תגידו מה פשט משמרינה.
מה משמרינה נקודותיים?
למה?
אנחנו משמרינה, ועכשיו הוא אומר...
משמרינה, אוקיי. אז עכשיו אולי מישהו ייתן הצעה אחרת. מה זה היא שמרינה? היא שמרינה.
מה, שהבן לא יקרה לו כלום?
מה?
לא דעתי, ככה לא יהיה. שהבן לא יקרה לו כלום.
אתם יודעים מה? אנחנו נשאל שאלה, אני רואה שלא שניתם את פרשת השבוע. נבדוק. מה דיני מזיד? קדימה, יאי. יאי, אני רוצה עכשיו פירוט של יאי. מה
דיני?
מי חרצן ועד זג? מה כתוב פה? יאי נושחר. האם זה אומר שמותר היה לשמשון ולאמו, בעצם הרי זה מתחיל מהבטן, מותר לה לאכול נביאים או אסור לה? מה זה אתכם? מה? לא שומע. לא, זה לא מדויק. הנזירות של שמשון הרי אין בה איסור טומאה למתים. הוא נטמע, עובדה ששמשון נטמע למתים. זה לא בגלל שמשון, זו נזירות מיוחדת. קוראים לזה בהלכה נזירות שמשון. אני שואל אתכם שאלה פשוטה. האם הנזירות של שמשון שכן תואמת את התורה, איסור שתיית יין ושיכר, כולל איסור אכילת ענבים וכל מה שבא מהענבים, או לא כולל? נזירות של שמשון, לפי דעתכם, כוללת איסור או לא כוללת?
לא כוללת.
אתם תאמינו לי שלא קראתם את הפרק הזה בהכתרה, תאמינו לי. תאמינו לי שלא קראתם. מה? זה לא כתוב בהכתרה, זה ידיעה אישית מה שנקרא. מסופר בנטל שמשון, שכשההורים שלו הלכו לתמנה, הם עברו בקרני תמנה, ושמשון לא הלך איתם, אלא בא מסתובים. אומר המלבים שזה בגלל טוב, אין איסור לנזיר ללכת בקרן, אבל כתוב בגמרא, סחור סחור אומרים על הנזירה, לכרמה לא תקרב. כלומר, זה כבר גזירת חכמים. ושמשון לא רק שהוא קיים את האיסור בוודאי לא לאכול ענבים, אלא הוא אפילו לא עבר בקרן, כדי שהוא לא ישלח יד ויקטוף לו אשכול ענבים ויאכל אותו, וזה איסור תורה. זה איסור על הנזיר. אבל זה הוכחה, הוכחה כזאת. מה? אז קודם כל אתם, עכשיו אני אשאל אתכם עוד שאלה. אתם קשים היום. למה לנזיר אסור לאכול ענבים ויד? ענבים, צימוקים, מחרצן ועד צד? סייד. איפה אנחנו רוצים עוד בתורה מצוות דאורייתא, לאווים, מנויים, של סייד ללאווים יותר חמורים מהם? בא לי רעב, בא לי מצה באיסור חמץ. מה האיסור העיקרי? לא תקרבו לגלות ערווה לצירי אותם ראשונים שאומרים שחיבוק ונישוק זה דאורייתא, וזה לאו דאורייתא, בעריות. זה כמובן, מה? סייג ל... ביה, זה לא בא לי לבוא למצא, זה סייג ל... אכילה. ובאמת רואים שהעונשים העיקריים הם בביאת עריות או באכילת חמץ. ובא לי לבוא למצא יש רק מלכות. אוקיי, אז יש בתורה... לאווים שהם גדר וסייד ללאווים חמורים מהם, וגם בנזיר זה כך כנראה. כלומר איסור אכילת ענבים וכל מה שבא מהענבים הוא לאו, יש כאן, יש מחלוקת בין מונה מצוות אם זה לאו אחד או כמה לאווים, שהוא סייד לשתיית יד, כי שתיית יין תהיה עיקר, היא הדבר החמור. כל האוהב סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, בגלל שהיין הוא שמביא לשחרות, הוא שמביא ל... לגילוי עריות וכדומה. אז איסור אכילת ענבים זה סייג. האם המלאך רומז לזה שאיסור יין ושחר לאישה כולל יותר ממנו? ישמרין. עכשיו הגענו לבירור. ישמרינה ואל תאכלי ואל תשתי יין ושחר. כלומר, תיזהרי בשתיית יין ושחר, שזה כמובן כל מה שהתורה תמצא בנוסף. הראיה שאני צודק. שיש חברה שלישית בסיפור. איפה החברה השלישית? שמנוח מתפלל שהמלאך יופיע וידריך גם אותו, מה בדיוק צריך האישה צריכה להיזהר? אומר המלאך בפסוק י"ג, ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תישמר. את זה בדיוק האישה, את המילה תישמרי, בדיוק האישה השמיטה. עכשיו הוא אומר למה הוא התכוון, מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושחר אל תש. ובכן איפה זה היה כתוב? הרי הוא חוזר פה ומחדש דברים שלא נאמרו. זה נאמר, מי לא שם לב? האישה. למה היא לא ידעה ולא שמה לב? כי היא לא למדה תורה. אני לא יודע למה, אבל לא יודע. אם היא הייתה היום במדרשה לבנות, זה לא היה קורה. אבל היא לא למדה תורה, ולא הבינה מה רמוז בישמרי, לא למדה פרשת נזיר בפרשת נשוא. אגב, אתם יודעים שהדיון על מצווה ללמד תורה, או אסור ללמד תורה לנשים, הוא סביב פרשת סוטה בפרשת השבוע. יודעים או לא יודעים? אבל זה לא ניכנס לזה. יהודה יהודה. לא הבנתי את ההערה שלך, הבנתי, אבל...
היא לא אמרה את האישה מרינה.
ברור שהיא לא שמה לב. למה היא לא שמה לב? כי היא לא ידעה שבתורה איסור הנזיר ביין ושחר הוא רחב יותר, ויש בו סייגים. אם היא הייתה יודעת, אז היא הייתה מבינה מה המשמעות של שמרינה. אז כיוון שהיא לא ידעה, אז היא פרשה את זה כמו שגם אתם לא ידעתם למען האמת עד שעוררתי אתכם. היא שמרינה זה מיותר, זה סתם חזרה, זה סתם מליצה, אפשר לוותר, לקצר. אז היא קיצרה. בא המנוח ואומר למלאך, אמנם חז"ל אומרים שמנוח עם הארץ היה, אבל אתם יודעים שהמלאך, דווקא אנחנו עושים פה את היוצרות. איפה המלאך נותן את הנוסח האמיתי, המלא, התורני? דווקא כשמנוח רוצה לשמוע, אומר, אמרתי לה להישמר, לזה היא שכחה. ומה התכוונתי? הוא מפרש, הוא חוזר לפרשת נשוא. מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, זה יין משחר על תש. ממש כמו נזיר, פרשת נזיר שבתורה.
מה
אתה יודעת לי לך? מה? אז זה הבעיה, שהמלאכים הם לא ריאליים, הם חושבים שנשים יודעות תורה, אז הם נאלצים לראות שלא... מכאן שצריך אדם ללמד את ביתו תורה. כן.
המלאך חזר עליי, עליי
יש שמיר. מה הוא חזר?
הוא משתמש. הרב, אני חושב שזה שוב, כל שאמרתי לך שאני שמיר, מה זה כשמיר? מכל שיוצא מגפה מיד
לך. נכון.
אבל זה לא דווקא, כי הוא, הרב אומר בהתחלה, שפתוחי שמרינה, זה מדבר על כל ה... זה כאילו סוד, שאנחנו כולם יודעים.
לא סוד,
לא סוד.
רמז למה
שאנחנו
יודעים. היא לא קלטה את הרמז.
אני יכול להגיד אותו, הוא אין אין, שוב פעם. זה שהוא כתב, תשמר שוב, אומר שאולי תשמר זה באמת, תשמר למילים שלי.
אבל הוא לא אמר את המילים האלה.
אבל עכשיו הוא מעוננים.
אבל הוא אמר, כל אשר אמרתי בעבר, תשמר. כל מה שאמרתי לה, יצחה להיזהר. מה? זה שם אומר דבר חדש. אז אם מנוח היה תלמיד חכם, או להפך, אם הוא היה אמר את זה, הרי לא, היא לא אמרה לי את זה. זה חדש, אתה אמרת שאני חוזר את דבריך הקודמים, אתה מוסיף. לא מוסיף, אלא מפרש את מה שנרמד קודם, ולא הובן על ידי האישה. הרי מי זה עקרוני, יהודה? האם הדיון הזה אומר שיש כאן השמטה עקרונית? כן, זה מאוד עקרוני, שאישה לא הבינה. זה מסביר מחדש למה, מה רצה מנוח, למה הוא רצה שהמלאך יתגלה אליו? הוא שמע מהאישה דברים ברורים. מה היה לא נהיר לו? הנה נקודה לא נהירה. הוא השווה את דברי האישה לדברי התורה, זה לא הנדיר שכתוב בתורה. האם באמת האיסור שלך הוא רק על יין ושיכר? זה לא דומה למה שהתורה תבדל נזיר? אני רוצה לברר את הנקודה הזאת. בא המלאך ואומר, אתה צודק מנוח. צריך לברר את הנקודה הזאת. רבותיי, אתם באמת מצחיקים אותי, אני אומר לכם דברים מצחיקים מאוד. למה הוא רוצה?
מה, אני לא
רוצה לומר? לא? היא אמרה מה נעשה לנו הרגילה? רבותיי, הוא לא שמע, בואו נמשיך הלאה. אני רואה שאי אפשר לשכנע אתכם, כי אתם לא קוראים דייקנים. אתם קוראים, 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 ומקבלים את הרושם החיצוני. אני בא ללמד אתכם לקרוא קריאה דייקנית במקרא, ואתם בועטים. אנחנו רוצים לאחוז בקריאה השטחית בכל מחיר. אוקיי, תמשיכו.
למה אנחנו יודעים
שוב פעם תשמור לתור? רגע, רק שנייה. רגע, לאט לאט. אז מצאנו שני הבדלים. הבדל א' שהיא השמיטה את דינה חקרה ולא ילדת. הבדל ב' השמיטה את ותשמרינה, שזה רומז ליותר מאשר על תשתי יין ושחר, זה ישניתה ולא, וממילא כובן מדבריה שיש רק איסור על יין ושחר ולא יותר. הלאה, אל תאכלי כל טמא, היא אומרת?
כל טומאה.
כל טומאה. אני באמת לא יודע אם זה עקרוני. כי נחר על יולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו?
לא
אומרת. מי יכול להסביר את זה?
אולי לא הבינה.
אולי היא הבינה, אבל היא הבינה משהו אחר ממה שאנחנו מבינים. או ממה שבאמת הייתה צריכה להבין.
נו,
שלא יהיה לו פחד, כמו שחז"ל באמת נחלקו על שמואל. בסוף המשנה האחרונה בנזיר, הרי גם בנזיר חנה נודרת ומורה לא יעלה על ראשו. ונחלקו רבי יוסי וחכמים, אם אינני טועה, אם נזיר היה שמואל או לא נזיר. מי שאומר נזיר אומר ומורה לא יעלה על ראשו כמו שמשון. מי שאומר לא נזיר היה שמואל, מה הוא מסביר? שפחד לא היה למורה מלשון יראה. ומורה במקרא מופיע גם בהי. מורה מלשון יראה מופיע גם בהי, בתהילים. אז הוא מפרש, מורה לא היה לה ראשו, פחד לא היה לה ראשו. ויכול להיות שהאישה הבינה את זה. ואם היא הבינה את זה ככה, אז היא לא אמרה את זה לבעלה. למה היא לא אמרה את זה לבעלה? כי זה לא הוראה, הוראת שימוש. מה זה? זה הזרחה, ייעוד. אז היא אומרת, זה מיותר, אני אומרת לבעלי, רק מה צריך לעשות. מורה לא היה לה ראשו, זה הבטחה.
לא היה
מה זה משנה עכשיו? זה לא... אין לנו תשובה, אין לנו תשובה לשאלה שלך. אנחנו לא יודעים מה הייתה מידת ה... יש לנו רק שני מקומות בתנ"ך מדברים על נזירים. פעם אחת בעמוס, ותשקו את הנזירים יין, ופעם שנייה באיכה, צחו נזירי המשלג, וחשך תוארם. אלה שני המקומות היחידים שמדברים על הנדירים. לך תסיק מסקנה מה הייתה מידת התפוצה של הנדירות בישראל בתקופת המדבר. קשה מאוד לענות על זה. לא שקשה, אין לנו שום כלים באמת לומר את זה. הלאה. אז היא השמיטה תמורה לא יעלה הראש, יוכן נראה כי היא חשבה שזה ייעוד, הבטחה, ולא הוראת שימוש. כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, היא אומרת?
כן.
כן. לא מוסיפה, היא ממירה את הדברים. הוא יכול להושיע את ישראל מיד פלישתים במילים עד יום מותו. זה הדבר הכי תמוה אולי שהיא עושה.
היא יכולה להגיד.
זה הדבר הכי תמוה. למה היא לא אומרת לבעלה והוא יכול להושיע את ישראל מיד פלישתים? אז זה לא סתם הבטחה, זה הבטחה בומבסטית כל כך בתקופה הזו שישראל היו משועבדים שיעבוד עמוק, שהיא לא מנידה לך לחזור על הדבר הזה, זה נשמע יוצא מן הכלל, פנטסטי, היא לא חוזרת על זה. במקום זה אומרת עד יום מותו, למה היא אומרת עד יום מותו? לא יודע, כך היא הבינה כאן.
זה ניגוד מן הבטן.
כן, מן הבטן עד יום מותו, כלומר כל חייו. טוב, על כל פנים, אני לא יודע להסביר את כל הדברים, אתם יודעים מה, אני לא חשבתי על זה, כמו שאתם רואים. אבל להגיד שאפשר לקרוא את הפרק ככה זה לא יוקי חבל הדברים קצת, השמיטה קצת הוסיפה אבל בסך הכל, כמו שאומרים כמה פרשני מהביניים העיקר שהדבר העיקרי נשמע אותו באמת הדבר העיקרי נשמע, הוא אמר לה שהילד יהיה נזיר ואת זה יעביר אל הבעלה כל שאר הדברים לא צריכים טיפול אני חושב שזו גישה לא רצינית ממש לא רצינית ואחר כך אנחנו שומעים כאמור דברי מלאך השם פעם שלישית חזרה פעם שלישית והפעם מפי המלאך שמצטט את עצמו והוא מצטט את עצמו לא, לא בצורה מלאה, לא בצורה מדויקת כמו שאמרנו מכל אשר אמרתי לאישה תישמר חוזר אל הישמרי מכל אשר יצא מבית המען לא תאכל זו תוספת שבאה לבאר את הישמרי ויהיה נשכה על תש בכל תאומה אל תאכל כל אשר תמידיה תשמור בא לרבות מה? מורה לא יעלה על ראשו ולמה הוא לא חוזר על זה? הרי אישה ישמיטה אינני יודע אני יודע למה הוא לא חזר על דבר שהאישה השמיטה אבל אי אפשר לא לחשוב ולא לשאול ולא לנסות לברר את הדברים האלה כך דרכו של קורא נאמן אם הוא לא מוצא תשובה הוא רשאי להרים את ידיו ולהגיד יגעתי ולא מצאתי אבל מה אמרו לנו חזל במקרה כזה? לא להאמין אלא לחשוב שהדבר תלוי בקוצר המשיג ואולי אם יעלה רצון מלפני השם אז בשנה הבאה כשתחזור להפטרה תמצא פתרון לזה והיו דברים מעולם שאני אמר הרבה דברים אמרתי שנים אינני יודע לתת להם טעם עד שאו שנפתחו עיניי מעצמי או שקראתי דברים של מישהו שנתן באום ומאיר עיניי ואמרתי איך לא שמתי לב דברים כל כך בולטים ומאירים ויפים אבל על כל פנים כן
יש פה כלל ופרט
כלל אצל דברי המלאך הפעם השלישית נכון טוב, רציתי להראות לכם שאין מנוס מהדבר הזה במקרא. אין לך מקום במקרא שאתה לא נפגש עם החזרות. החזרות הן אחד הדברים האופייניים לסיפור המקראי, והוא גורם להבנה יותר מעמיקה, יותר מדויקת ודוקדקת של מה שקורה בתוך הסיפור, ולפעמים הסיפור תלוי בחזרות שבו.
אם אתה אומר שקרא לך בכלל אין בפרט, אין בכלל אין מה שקרא פרט,
אני לא יודע אם שייך פה ל...
אי אפשר,
זה יפה באמת, זה אפשר להגיד שמורה במה שמשהו כמה מוכר
ובאמת
זה מסתבר
על קליה, אין פה שום
עניין, ולכן
המלאך הוא דל קליה, וזהו.
אז מה
התכוונת? מה חידשת? שמה שאמרנו, כל השלטיביטי תשמור אין הכוונה למורה לא יעלה על ראשו ואינכן מותר לו להתגבר, ומה שאסור לו לעשות רק היין
אבל מה זה מורה לא יעלה על ראשו?
מה שהסברנו,
פחד? עניין הפחד. אבל יש פה פרק שלם בשמשון שסותר את דבריך, פרשת דלילה, שאומר לה שאם יחתכו את מחלפות ראשו ושר כוחו מעליו, חותכים את מחלפות ראשו ושר כוחו מעליו, אחר כך כשמחלפות ראשו חוזרות ומצמחות, אז חוזר אליו כוחו. אתה רואה שבאמת התכוונו שהוא לא יסתפר, כך הוא מובן הדבר, וכך זה עובד בשטח גם. אה? מבורלת. אני לא יודע. אתם, באמת לא עבדתי על הסיפור הזה, זה צריך לעבוד עליו. אני כבר מזמן לא לימדתי את פרופסור שופטים, אבל אני נותן לכם מראי מקום איך צריך לנתח את הדברים. יש אפשרויות, יש... זה צריך לפתוח את העניין לפירושים, אבל אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר לקרוא את ההסתרה ולא לשים לב לשינויים בתוך החזרות. אני רוצה לחזור לסיפור יוסף, אני ניתנתי לכם גם איזו עבודה, אני חושב, לא? בטח עושים. יוסף מציין בסיס מספר 3. זה נמצא כמה פעמים בסיפור. תיאור הכתוב ודיברו אחר כך לפי דמות שחוזרת או משחזרת את הכתוב. לא תמיד זה חזרות מהסוג שאנחנו דנים עליהן, כלומר חזרות שאפשר היה לקצר ולהגיד בקיצור בשתי מילים ולוותר על החזרה. לפעמים החזרות הן כמעט הכרחיות בתוך הסיפור. אני הולך להראות לכם דבר מאוד מרתק. אז אנחנו אמנם דיברנו על החלומות, אבל אני חושב שאת החלומות אני אתן לכם עוד צ'אנס לעשות מה שביקשתי. נראה. יש בסיפור יוסף כמה חוזרות אל אירועים קודמים. כמה דוברים חוזרים בדבריהם למה שהיה פעם. למשל...
ששואל אותה מה הם עושים פה.
איך? מה?
החלומות יש לו.
מהחלומות?
אה, לא, איך?
עוד פעם, אני... בהתוודעות של יוסף לאחיו הוא חוזר לחירותו. יהודה חוזר בנאום לכל מיני דברים שהיו בעבר. אשת פוטיפר, יש שם באמת חזרה בסיפור על אשת פוטיפר. עסקנו בזה? לא הדגמנו את זה? אז לא מעניין, תקחו על זה בסיפור על אשת פוטיפר. ותישא אשת פרק למתת פסוק זי, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עיני, וימאן, ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא יודע איתי איננו, לא, נעזוב את זה, בואו נמשיך הלאה. ועיסוק י' ויהי כי היום הזה, ויבוא הביתה לאסוף מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עיני, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. בסדר? זה המקרה. ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה, וינוס החוצה, ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמור, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו. בא אליי, ישכב עמי, ויקרא בקול גדול, ויהי כשמו כי ירימותי קולי ויקרא, ויעזוב בגדו אצלי, וינוס ויצא החוצה. ותנח בגדו אצלה עד בוא אדוניו אל ביתו, ותדבר אליו כדברים האלה לאמור, בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצח את פי, ויהי כרמי קולי ואיכה ויעזוב בגדו אצלי וינוס החוצה. ויהי כשמוע אדוניו בדברי אשתו אשר דיברה אליו לאמור. כאן היה יכול להיות חזרה בפעם הרביעית על העניין. אבל התורה חסכה את החזרה הרביעית ונקטה בטכניקה של חזרה של סיכום כולל, סיכום מחליט. כדברים האלה עשה לי עבדך. ויהי חרפו. עכשיו, את הטכניקה הזאת של כדברים האלה עשה לי עבדך, אפשר היה לנקוט פעמיים לפני כן. איפה? פעם ראשונה שהיא מספרת לאנשי הבית, זה בפסוק י"ד, תתבר. אפשר היה לכתוב, תקרא לאנשי ביתה, ואתה אומר להם לאמור, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, ותספר להם כדברים האלה. והכוונה למה שמתואר בפסוקים י' א' י' ב'. גם בפעם השנייה כשהיא מספרת לבעלה, כמעט נראה שהתורה הולכת לנקוט בטכניקה של חזרה מכלילה, כן? ותנח בגדות לה בו אדוניו אל ביתו, ותדבר אליו כדברים האלה לאמור, אפשר היה להסתפק במילה ותדבר אליו כדברים האלה. אבל התורה לא אומרת, היא אומרת, מה בדיוק היא אמרה לבעלה? בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצח עקבי וכולי, זה שוב חזרה. אז כמה חזרות יש לנו? שלוש פעמים, פעם בלשון הכתוב, מה היה? פעם בלשון האישה בדברה אל אנשי הבית, ופעם שנייה היא חוזרת על זה כשהיא מדברת אל בעלה. ויש עוד פעם אחת שמזכירים את מה שבעלה הכעיס אותו. מה הכעיס אותו? שהיא אמרה לו כדברים האלה, וכאן התורה כבר לא חוזרת. זה דוגמה של טכניקה מעורבת. חוזרים פעמיים, הדברים, אלא רומזים בצורה מכלילה את הדברים האלה. עכשיו מה? לשם מה החזרות? מה ברור? לראות השקר.
בואו נראה מה היא משנה.
נראה את השקר, איך היא משקרת. מה כתוב בעובדה? מה?
היא באה אליו, בספר אביגדור לאמור.
לא כתוב שהיא באה אליו.
בספר אביגדור.
ולאן הוא בא? ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ויש אין איש מאנשי הבית שם בבית. אבל היא אומרת, בא אליי. כן, הלאה.
נזכר ממי, שהיא אמרה לו שכבה.
רגע, ותתפסר בביגדור. לאמור, שכבה עימי. מה היא אומרת?
נזכר ממי.
בא אליי לשכב עמי, כן?
ויקרא בקול גדול, רב שלא היה.
ויקרא בקול גדול, דבר שלא היה, כן?
כל המשך היה, ויהי כשמעו,
כי הרימותי קולי. ויהי כשמעו, כי הרימותי קולי.
גם לא היה.
למה זה לא היה? כי לא הרימה את קולה. הלאה.
ויקרא.
קולי ויקרא זה אותו דבר, כן? ויעזור מגדול אצלי, נכון? כן? לא. בידה. ויעזור מגדול בידה. יש הבדל בין ויעזור מגדול אצלי לבין ויעזור מגדול בידה? ודאי. הוא ישבו את זה מגדול ידה כשהיא תפסה במגדול לאמור שכבה עימי. אז יוסף כדי לברוח ממנה השאיר את בגדו בידה. אם היא הייתה אומרת כמו שקרה במציאות ויעזוב בגדו בידי, היו כולם מרימים גבה ושואלים איך הבגד הגיע בדיוק ליד שלך. אבל ויעזוב בגדו אצלי, איך זה מתפרש? שהוא כבר התפשט, שהוא שמע שהרימותי קולי, לא היה לו זמן להתלבש, הוא יצא בלי הבגד, לפחות הבגד העליון. הבנתם את ההבדל הקטן? למה, מה ההבדל בין אצלי לבידי? כן? ויאנוס ויצא החוצה, זה נכון? זה נכון. אז עכשיו אני רוצה שתדעו שלדעת חז"ל יוסף באמת בא לשכב איתו. אתה מבין? לא בגלל שהם האמינו לאשת פטיפר יותר ממה שהם האמינו לכתוב. הם אומרים שלעשות מלאכתו זה לשון נקייה כדי לשכב איתה. לעשות צרכה דימה. זה מחלוקת, זאת הדעה יותר נפוצה. לא, אני אומר בפתימות, יש שם שתי דעות שזה הכוונה, ורק דעה אחת, רב שמואל ורבי יוחנן חולקים בדבר הזה במסכת סוטה, ורק המורה אחד מהשלושה חושב שלעשות מלאכתו פשוטו כמשמעו, שניים האחרים אומרים שלעשות צרכה ממה. עכשיו, בכל אופן מה? בכל אופן היא שקרה. האמת היא שהפסוק הוא מאוד מאוד חשוב. אין איש בבית, היא כבר ניסתה כמה פעמים, פנתה אליה ואמרה לו שכביים. הוא יודע כמה זה נושא טעון. מה הוא בא לעשות מלאכתו בבית ביום שאין איש מאנשי הבית בבית? זה רק היא נמצאת שם. ואיך הוא מגיע לנוכחות כל כך קרובה אליה שהיא יכולה לתפוס אותו בבגדו? זה חשוב מאוד באמת. חז"ל היו מאוד מאוד חשדנים. וכשהם שואלים גם שאלות, הם לא שואלים, אבל כנראה שזה עומד לסוף דבריהם. לא, זה לא פה עכשיו, זה משהו קודם. בקיצור, חז"ל אומרים באמת שהוא בא, אבל הוא לא בא לאנוס אותה, אלא הוא בא להיענות לה. ומי שבעצם, למרות שיוסף התכוון באמת להיאנס על ידה, לעשות צרכה ממה, אבל לא באונס ובחוזקה, להפך, הרי היא רודפת אחריו. כאן היא בעצם אומרת דבר שהוא די אמיתי. בא אליי, לשכב עמי. באמת זאת הייתה הכוונה. אז מה היא משנה? בדיוק. במקום שהיא כופה אותו, הוא כופה אותה. בשביל זה היא צריכה לשנות מעט מאוד זרים. להוסיף את זה שהיא קראה בקול גדול, כי לפי דין התורה ולפי הנוהג הקדום, הנאנסת, חייבת לצעוק אם היא בתוך העיר, או בתוך הבית, היא חייבת לצעוק. אז היא מיד אומרת, צעקתי. יש לה נחשי באמת צעקה. מתי היא צעקה? אחרי שיוסף ברח, היא צעקה. והיא הזעיקה את כל אנשי הבית. מה הצעקות? הוא אומר, כמו שהוא בא לאנוס אותי, אז צעקתי. ומה עם הבגד הזה? הוא התחיל להתפשט כבר, והשאיר את בגדו אצלי. כשהוא היה שצעקתי, הוא ברח, והשאיר את בגדו אצלי. היא שינתה מעט מאוד. אבל השינויים הקטנים האלה הופכים את המעשה של יוסף ממעשה של התפתות לרדיפה שלה אחריו, היא הופכת את זה למעשה אונס שלא כלפיה. זה שינויים קלים מאוד. היא אפילו צעקה. אבל השאלה איפה היא משבצת את הצעקה? אחרי שהיא עושה סברך או לפני שהיא עושה? למה היא עושה סברך? בגלל הצעקה? או בגלל שהוא ראה דמות יוקנו של אביו בחלום, כמו שאומרים חז"ל. שזה פשט. פשט עמוק מאוד. אבל הכוונה שיוסף מתוך מניעים פנימיים ברח מזה, ולא מתוך מניעים חיצוניים ומתוך זה שהיא צעקה. עכשיו בואו נראה למה כתוב, למה הוא חוזר בלשון האישה, זה ברור מאוד. כי החזרה הזאת הופכת את המעשה של יוסף על פניו. במקום מעשה שהיא היוזמת אותו, זה הופך להיות מעשה שהוא יוזם אותו, ומעשה אונס של יוסף כלפיה, והיא הופכת את זה. עכשיו בואו נראה מה היא אומרת לבעלה, ולמה הכתוב חוזר גם על הדברים לבעלה. ותנח בגדו אצלה עד בו אדמה ולביתו, ותדבר עליו כדברים האלה לאמור, בא אליי העבד העברי אשר הבאת, לפתח עקבי. גם את זה צריך להשפוט. למה? למה שהיא אמרה לאנשי הבית. בואו נראה מה היא אמרה לאנשי הבית. ראו, הביא לנו איש עברי לצח עקבנו. זה אותו דבר או לא אותו דבר? מה?
אין ראו, ויש בי ובנו.
נו, למה? אל תחשו, אין דבר שאין לו טעם. נו, בוודאי, היא מדברת, היא רוצה קודם כל את אהדת העבדים. אם היא הייתה אומרת, הביא לנו עבד עברי, היא הייתה יוצרת הזדהות מעמדית. הוא עבד, אנחנו עבדים, אנחנו עבדים איתו, לא איתך. אז לכן היא לא מזכירה את המילה עבד, אלא בדבריה אליהם, מה היא הכי מכנה אותו? איש, עכשיו היא רוצה ליצור פירוד בינו לבין הארץ, איש עברי, לא כמוכם שאתם עבדים מצרים. ראו, הביא לנו עכשיו בדברים שהיא אומרת להם, מי הוא הנשם, חוץ מיוסף כמובן? בעלה, ראו, הביא לנו הלא יוצלח הזה הבעל שלי, הרי היא באה להמריד אותם נגד בעלה. היא איתם נגד בעלה. איזה כיף, כל אנשי הבית כמובן מיד מצטרפים אל הדברים האלה. עבדים בזויים. גם אם לא, היא ממרידה אותם נגד בעלה הבוס, וגם נגד האיש העברי, שהוא שונה מהם בעמו, במוצרו. ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו. לצחק בנו? בי ובכם. כלומר, מה שהוא עושה לי, זה בעצם נגדכם. אנחנו כולנו באותה סירה. עכשיו, כשהיא מדברת אל בעלה, היא משתמשת באותם חומרים לשוניים, אבל בשינויים קלים ביותר, היא הופכת את כל הכוונה של דבריה לבעלה. מה היא אומרת לבעלה? עבד. בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו פה, מתפרש לי ולך. הבאת עבד עברי לשירותי ואותה. בא אלינו העבד העברי, קודם כל העבד, לא האיש, כי זה מעמדו. לצחק בי. לכאורה היא אומרת אותו משפט. אבל המשפט ההוא היה, כוונתו הייתה נגד בעלה, לרתום את אנשי הבית נגד בעלה, ועכשיו לרתום את בעלה נגד יוסף. תראו מה, הלאה. ואיכה רימי קולי, ממה היא משמיטה? מה? באה אליי משכב עימי. למה? כי אלה מילים שעלולות לפגוע ברגשות של בעלה. באה אליי לשכב עימי, היא ככה מצפנה את הקלאסטר הזאת. היא לא יכולה להגיד מילים כל כך גסות לבעלה. ועיקר עימי קולי, היא רומדת לו, לצחק בי, לצחק. ואתה יודע למה הכוונה. ועיקר עימי קולי ויקרא, ויעזוב בגדו אצלי והיה נוס החוצה. בקיצור, זו דוגמה נפלאה, איך אפשר באותו עוצר מילים, על ידי שינויים קלים וסידור המילים באופן שונה, ליצור תמונה לגמרי אחרת. מי נגד מי פה בתמונה? האם היא ועבדי הבית נגד הבעל ויוסף, או היא והבעל נגד יוסף, או היא נגד יוסף בלבד ויוסף נגדה? כאן הכל באמצעות שינוי באותם חומרים לשוניים. אתה בונה אותם בצורה קצת שונה ואתה משיג תוצאות אחרות לגמרי. לא לזה התכוונתי. למה התחלת את העבדים? היא צריכה את העבדים כדף קהל. דף קהל שתתמוך בה נגד בדרישה של המנהון של יוסף. השאלה אחרת, למה בכלל עושה את כל הדבר הזה? מה? לא
הבנתי.
אז יש כאלה שאומרים בדיוק שהיא חרדה מאוד שאנשים ראו את יוסף נח מחדרה בלי בגד עליון. אנשים לא מטומטמים. ילכו לבעל, אני אגיד לו, תשמע, מה קורה בין אשתך לבין יוסף? אז היא מנסה כבר למצוא אליבי למה שמישהו אולי ראה, ולכן היא בעצם כל הסיפור הזה נועד להגן על עצמה. זה תירוץ אחר, אבל התירוץ זה לא פשוט מסגיעה לוגיסטי. אחרי הדבר הזה היא נפגעה והחליטה לצאת למסע נקמה נגד יוסף. מי שמכיר את הרומנים, זה דבר מאוד, כלומר, אישה פגועה שהחיזור שלה נהדף בצורה כל כך בוטה כמו שזה קרה פה, היא יוצאת למסע נקמה נגד הגבר המחוזר. לא לזה אני אתכוון. אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. איזה אירוע עוד בפרשת יוסף לאחיו חוזרים אליו ומתארים אותו הרבה זמן לאחר מכן? אז אמרתם המכירה. המכירה של יוסף לא חוזרים אליה רק כשיוסף מתוודע על אחד, אלא מתמכת. דיברנו על זה כבר.
החלומות.
לא, לא, לא.
כשיעקב מגיע לפה.
לא, לא.
האחים
לא. אז תקשיבו, מתי סיפור המכירה, מתי חוזרים אליו בסיפור יוסף? איפה?
נכנסים לשער היום.
נו?
שהם אומרים, לא שמענו על הצעקות שלו.
שיוסף משחרר אותם מהמאסר ומשחרר את שמעון לעיניהם, אז הם אומרים, אבל אשמים אנחנו, הלכים לשמעון צורת רצון, ובאמת כל החזרה הזאת היא חידוש גמור. לא שמענו את יוסף מתחנן, לא שמענו אותם מקשיחים את ליבם, וכבר הרמב״ם דיבר על זה, וכבר חילקתי לכם מאמר בנושא הזה למי שרצה על כל פנים. גם דברי ראובן, הלא אמרתי לכם אל תחכו בילד, ולא שמעתם ואתה גם דמו הנה נדרש, וגם חוזר למה שראובן אמר, שאומר שאין התאמה. שאלנו, תרצנו, ענינו, ביומר ביומר, בשיעור קודם, נכון? חילקתי אותו מאמר, חילקתי גם בעניין הזה. מה? חילקתי את המאמר, אבל מה, אני חכה עד שאתה תחלק אותו. אז יעבור, מי יודע? מה? לי אתה מחכה. שמה? זה תירוץ שקרי, ואני... אני כבר סוכם שכפה לפיוצא לפני כאן. זאת אומרת, עכשיו הלאה. אז זה שתי חזרות מעניינות שדורשות הסבר, מכיוון שלכאורה על פניהם שתי החזרות האלה בסיפור המכירה מעלות דברים שלא כתובים בסיפור המכירה ומעוררות כל מיני קשיים. יש אירוע אחד בסיפור סדר אחד שחוזרים אליו עוד שלוש פעמים אחר. מהו האירוע הזה? ששלוש פעמים חוזרים אל אותו אירוע בפי דוברים שונים. מה? הבקשה לקחת את בנימין, אבל במידה היא ספציפית. המפגש הראשון של יוסף ואחיו, שהוא מאשים אותם כמרגלים ודורש להביא את בנימין, זה חוזר עוד שלוש פעמים בהמשך הסיפור הדיון על זה, ומצטטים מה היה שם באופן מפליא ביותר. בואו נקרא העובדות. העובדות ניתנות לנו עד מתי השיעור הזה?
עד עוד בחצי דקה.
אז נסגור את הדלת. אני הולך לומר כאן דבר מאוד חשוב, באמת מאוד חשוב. מה, אני חושב את זה? העובדות מסופרות לנו איפה? אה? בפרק מ"ב פסוק ח' ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו ויזכה יוסף חלות אשר חלם להם לפני כן זי ויהר יוסף את אחיו ויקירם ויתנכר עליהם ודבר איתם קשות ויאמר עליהם מאין בפה והוא אומר את כאן לשבור אוכל וכי יוסף אצלך והם לא יכירו ואת לא עושה את החלונות אשר חלה עליהם ויאמר עליהם מרגמים אתם לראות את תקוות הארץ בתם ונראו אליו לא אדוני ועבדיך באו לשבור אוכל כולנו בני איש אחד אנחנו כנים אנחנו לא היו עבדיך מרגמים ויאמר עליהם לא כי ערוות הארץ בתם לראות ואמרו 12 עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען והנה הקטון את אבינו היום ואחד איננו ויאמר להם יוסף, כמו אשר דיברתי אליכם למה מרגלים אתם, בזאת יבחנו חיי פרעה, אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם לא נהנה, שילכו מכם אחד ויקח תחיכם ואתם יעצרו ויבחנו דבריכם, האמת איתכם, ואם לא חיי פרעה שמרגלים אתם, ויתקוף אותם אל משמר שלושת ימים, ויאמר להם יוסף ביום השלישי, זאת עשו ויחיו את אלוהים אני ירא, אם כנים אתם אחיכם אחד יעצר בבית משמרכם, ואתם לכו אביאו שבר רעבון בתיכם, ואת אחיכם הקטן תביאו אליי, ויאמנו דבריכם ולא תמותו, ויעצרו חן. זה אירוע אובייקטיבי. ח. חזרה ראשונה לאירוע הזה, מיד בהמשך אותו סיפור, האחים חוזרים לאביהם ומדווחים לו. איפה מדווחים לו? פסוק כ"ט: ויבואו אל יעקב אביהם ארץ כנען ויגידו לו את כל הקורות אותם. אם היה פה נקודה, סוף פסוק, אז היינו קוראים לזה מה? חזרה מכלילה. ויגידו לו את כל הקורות אותם. רוצה לדעת מה קרה לה? מה הם הקורות אותם? עמוד הקודם, זה מסופר, לא צריך לחזור על זה. לא כך, התורה אומרת את כל הקורות אותם ומוסיפה את המילה לאמור, ואז אנחנו שומעים איך הם חוזרים על האירוע. דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות. זה כתוב שם? כן? וידבר איתם קשות. ויתן אותנו כמרגלים את העם. זה כתוב שם? כמה פעמים הוא האשים אותם כמרגלים. אבל הם משנים, עושים איזה שינוי בכל זאת, חוץ מזה שהם מקצרים מאוד את כל שלבי הדו-שיח, הם מוסרים את דברי יוסף בציטוט, באיזה ציטוט? עקיף. מה הפירוש? הם לא אומרים, ויאמר אלינו מרגלים אתם, אלא הם אומרים, ויתן אותנו כמרגלים את הארץ. כלומר, מסכנים את מה שיוסף אמר ולא מביאים את זה בציטוט ישיר. האם הנקודה הזאת ברורה? לעומת זאת, את דבריהם הם אומרים בציטוט ישיר. ונאמר אליו, נקודותיים פתוח מרחאות, כנים אנחנו, לא היינו מרגלים, 12 אנחנו, אחים, בני אבינו, האחד איננו, והקטון היה מתבינו בארץ כנען. האם הם אמרו את הדברים האלה? אמרו, כי יש הבדל, הם שינו קצת, אבל יש בסך הכל הם אמרו את הדברים האלה. ויום עלינו האיש אדוני הארץ, עכשיו בציטוט ישיר, בזאת ידע כי כנים אתם, אחיכם האחד הניחו איתי ואת רעבון בתיכם קחו ולכו, והביאו את אחיכם הקטון אליי, ואדעה כי לא מרגלים אתם. כי כנים אתם, את אחיכם אתן לכם, ובארץ תסחרו. האם הוא אמר את כל הדברים האלה? האם כל הדברים האלה קרו קודם כל? פחות או יותר התשובה כן, אבל הם קיצרו, הם השמיטו את מה? את מאסר כולם ואת חזרתו של יוסף ומאסר שמעון, נכון? השמיטו את זה, וניסחו את הדברים של יוסף קצת אחרת. יוסף אמר ככה: אם לא תביאו את אחיכם איתכם, וידע כי מרגלים אתם. איך הם מנסחים את התנאי? אם תביאו את אחיכם, ידע כי לא מרגלים אתם. ואת הארץ תסחרו, ואיפה זה כתוב? לא כתוב. כתוב משהו. כתוב ולא תמותו. ויעמנו דבריכם ולא תמותו. למה לא תמותו? כי תוכלו לקנות בר. הם מתרגמים את ולא תמותו, את הארץ תסחרו. עכשיו, סך הכל אפשר לומר שכל מה שהם אומרים די תואם את המציאות, אבל בולט לעין שהם מקצרים. האם הקיצור הוא מגמתי או טכני? מגמתי מאוד. מה מגמתו? מה? איך לשכנע את יעקב?
לא
להפחיד אותו. לרכך את הדברים של יוסף. הקיצור הוא מגמתי. את הניסוח של התנאי שיוסף אמר הם הופכים בצורה חיובית. הוא אמר, אם לא תביאו את אחיכם וידעה כי מרגלים אתכם, אתם, הם הופכים. אם תביאו את אחיכם, וידעה כי כנים אתם. ולא תמותו, הם מתרגמים, ואת הארץ תסחרו, שזה נשמע. את אחיכם אתן לכם, לא תמצאו בכלל שיוסף אומר את זה, אבל כפי שמכלל דבריו זה ברור שהוא התכוון לזה, אבל הוא לא אמר את זה. בקיצור, הם משנים, מקצרים, מורידים את כל הדברים המפחידים, אחרי שהוא עשר אותם. למה הם משמיטים את זה? כי זה ממילא הייתה אהבה מינה שבטלה. למה לחזור על דבר שלא היה? אבל האמת היא, שעל ידי זה שמשמיטים את מאסר כולם, הם מביאים את מה? את האימה, את הפחד וההתנהגות של יוסף. כל המגמה שלהם זה שיעקב לא יחרד וייתן להם את בנימין. זה לא עבר, כמובן, אבל מסיבות אחרות. עד כאן זה ברור. הפעם השלישית שאנחנו פוגשים את האירוע, או החזרה השנייה על אותו אירוע, זה כעבור כמה חודשים כשהרעב קורה בארץ ויעקב פונה אל בניו בפרק מ"ג, והוא פונה אליהם, תרדו, והם אומרים, אנחנו לא יכולים לרדת, למה? העד אומר יהודה בפסוק ג', העד העיד לנו האיש לאמור, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. האם יוסף אמר את זה? לא אמר בדיוק ככה, אבל באמת משתמע מדבריו. אם ישכם לשלח תכין הוא נרדה, ואם לא, אם נלחם לא נרד, כי האיש אמר עלינו, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. אוקיי. ויאמר ישראל, למה הראותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח? עכשיו תענו על זה בלי לראות מה כתוב. למה הראותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח? איזה לה?
זה קרוב, זה לא קרוב, זה אדם, אחרי שזה.
לא סתם נראה, אבל משפחה מלוכדת, ולא ייתכן שמשפחה מלוכדת תהיה תעסוק בריגול. אין דבר כזה ש-11 אחים, או אפילו 10 אחים עוסקים בריגול. אז כדי לאמן את דבריהם, שהם לא מרגלים, הם נתנו לו את הפרטים המשפחתיים. אנחנו לא מרגלים, יש לנו אבא משותף, אנחנו כולנו אחים, יש לנו אפילו עוד אח אחד. זה נותן אמינות לסיפור שלהם שהם באמת משפחה, ולא מרגלים. אז מה התשובה, למה לכם, למה הריאות לי להגיד לעוד יש לכם אח, מה התשובה על זה? האשים אותנו האיש כמרגלים, וכדי להפריך את אשמתו, ענינו שלא ייתכן שאנחנו מרגלים, כי הרי אנחנו אחים, זה הראיה שיש לנו עוד אח. מה הם אומרים במקום זה? ויאמרו, שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמור, העוד אביכם חי, היש לכם אח, ונגד לו על פי הדברים האלה. הידוע נדע כי אומר, הורידו את אחיכם? איפה הוא שאל את השאלה הזאת? העוד לכם אב? העוד אביכם חי, היש לכם אח? הרי הדברים כתובים לפנינו, הוא לא שאל אותם. הוא אמר להם הרגלים, אבל הוא לא שאל את השאלות האלה. אז הרמב"ן אומר, זה לא כתוב, אבל זה כרגע היה. אבל אני אומר, זה לא ייתכן שזה היה. למה זה לא ייתכן? כיוון שהם התנדבו לספק את האינפורמציה הזאת בטרם שאל אותם. הרי כתוב לפנינו עוד דו-שיח ביניהם. הרי לא ייתכן, כתוב מתי הם אמרו את זה. הם אמרו את זה בשני שלבים. בשלב א', כשאמר את מרגלים אתם, אז הם עונים כולנו בני איש אחד, אנחנו כנים, אנחנו לא היו עבדיך. כשהוא חוזר, לא, כי עזרת הארץ ואתם לראות, אז אומרים חוזרים שוב, שני נוסר עבדיך אחים בני איש אחד, ושנה מנת אתון הקבינו מאחד איננו. אז מתי הוא יכול היה לשאול, יש לכם, עוד אביכם חי, יש לכם אח? אבל לא, מה הוא אמר? כתוב את בנינו, הוא אומר להם פעם אחר פעם, מרגלים.
לא, הוא אומר, לא תראה,
ואתה רצת לראות, ואז עכשיו תמונה כזו השירה,
שאנחנו נוסעים פה,
תמונה, איפה היא תמונה? עכשיו הפלא הגדול זה שיעקב יכול לתפוס אותם פה ולהגיד אתם שקרנים. הרי אתם בעצמכם דיווחתם לי מה היה שם, ולא דיווחתם שהוא שאל את השאלה הזאת, אלא אמרתם, נתן אותנו כמרגלים, ואנחנו התנדבנו לומר לו את מה שאמרנו. אז איך אתם מנסים עכשיו למכור לי לוקש? ויעקב לא אומר. עכשיו התשובה היא שכמובן האחים צודקים. הם לא רוצים לחזור עכשיו על פרשת הריגול. מה שהם מתכוונים לומר, זה שבעצם האשמתם כמרגלים הייתה תמונה השאלה, תוכיחו לי שלא, וההוכחה שלו זה שיש לנו אב, ויש לנו אח, ואנחנו אחים, ואנחנו יכולים לתת את כל הפרטים המשפחתיים שלנו. האם ידענו שכתוצאה מזה יגיד לנו אביו את אחיכם? אבל זה היה מסבך מאוד את התשובה. למה? כי יש כאן איזו חוגיה שצריך להוסיף אותם. למה אני כלא על האשמתכם כמרגלים, שיש לכם אח, מה הקשר בין הדברים? יש קשר, הוא צריך להסביר אותו. במקום זה הם מקצרים טווחים. ואומרים ישר, האיש שאל אותנו, יש לכם אב? יש אח? לא ידענו, ענינו כן, לתומנו. מה, ידענו שיגיד תביאו את אחיכם? זה תואם את מה? זה תואם את המציאות בהיבט פנימי שלה, ולא תואם את המציאות בהיבט החיצוני. זה לא תיאור נאמן של העובדות. אבל זה תיאור של הכוונה האמיתית של שאלתו כמרגלים, והסיבה האמיתית, למה הם הודיעו לו שיש לו אח קטן. והם כנראה חושבים שהם לא באים לרמות את יעקב, כי הרי יעקב יודע את העובדות, הם בעצמם סיכמו לו מה היה שם קודם. הם מבינים שכשהם אומרים לו שאול שאל לנו האיש, איך יעקב יבין את הדברים? מה? שהשאלה הייתה שאלה עקיפה על ידי זה שרשים אותם כמרגלים. הרי לך דבר מדהים, אין לנו כבר זמן, עכשיו את נאום יהודה, זה פשוט מדהים מה שאני הולך לומר. אני הולך לומר שבדו שיח המקראי יש רשות נתונה לדובר לשנות, לצטט ציטוטים שלא היו, יש גמישות רבה במעבר של האירוע בפי המדווחים. זה קיים עד עד ימינו. פירוט פרשת בר אילן. מה הוא אמר? אי אפשר לדעת, אבל יש גמישות עצומה בין מה שאדם אומר לבין מה שמצטטים אחר כך מפיו בעיתון לבין מה שהוא בא ומכחיש אחר כך. יש... בוודאי אמרתי, אמרתי שהיא מאוד יציבה, ואמרתי לו תעזוב את זה, הוא שאל אותי היא יציבה, אמרתי לו תרד מזה. הוא משמעי. בקיצור, יש כאן הנקודה הזאת שאנחנו מדברים עליה, נקודה מאוד חשובה בתקשורת האנושית. טוב, אני צריך להיאלץ לגמור, אבל יש לי עוד מה להשלים בעניין הזה בנוי יהודה. תזכירו לי, נחזור לדבר הזה שהוא מותר. חילקתי לכם דף בשביל לפני שני שיעורים, עם חלומות של זה. לא חילקתי לכם שום דף? אני ביקשתי שתעיינו בחלומות יוסף, בחלומות פרעה ובסיפור שלהם. בקושי ביקשתי. לא, עכשיו אני אומר לכם איזה דף